לעוד שיעור בקוסו חכמנו, סיפורי תנאים או אמוראים, אגדות חז"ל. והיום סיפור נפלא ממדרש רות זוטה. מעשה בחסיד אחד שירד מנכסיו, הייתה אשתו כשרה. לסוף נעשה שכיר. פעם אחת היה חורש בשדה. פגע בו אליהו זכור לטוב בדמות ערבי אחד, ואמר לו, יש לך 6 שנים טובות, מתי אתה מבקש אותם? עכשיו או בסוף ימיך? אמר לו, קוסם אתה, אין מה ליתן לך, אלא ייפטר מעלי בשלום. כאילו, כבר תרמתי, כן? תרד בני. חזר אצלו עד 3 פעמים, בפעם השלישית אמר לו, אלך ואמלך באשתי. הלך אצל אשתו ואמר לה, בא אליי אחד והטריח אותי עד 3 פעמים ואמר לי, יש לך 6 שנים טובות, מתי אתה מבקש אותן עכשיו בסוף יומך? אמר לה, ומה את אומרת? אמרה לו, לך, אמור לו, אבא אותן עכשיו. הלך ואמר לו, לך, אבא אותן עכשיו. אמר לו, לך לביתך. והנה אתה מגיע לשעה חצרך עד שתראה ברכה פרוסה בבית. והיו יושבים בניו לחפש בידם באפר. ומצאו מזון שהזונו בו 6 שנים. וקראו לאמא. לא הגיע החסיד השער עד שיצא אשתו לקראתו ובישרה אותו מיד הודה לקדוש ברוך הוא ונחה דעתו עליו. מה עשתה אשתו הכשרה? אמרה לו, מכל מקום כבר משך עלינו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד ונתן לנו מזון 6 שנים. נעסוק בגמילות חסדים שנים הללו, שמה הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו משלו. וכך עשתה. כל יום שנתנו, בכל יום ויום, אמרה לבנה הקטן, כתוב כל מה שאנו נותנים וכן עשה. לסוף 6 שנים, בא אליהו זכור לטוב ואמר לו, כבר הגיע עונה ליטול מה שנתתי לך. אמר לו, כשנטלתי, לא נטלתי אלא מדעת אשתי. אף כשאני מחזיר, לא אחזיר אלא מדעת אשתי. הלך אצלה, אמר לה, כבר בא הזקן ליטול את שלו. אמרה לו, לך אמור לו, אם מצאת בני אדם נאמנים ממנו, תן להם פקדונך. ראה הקדוש ברוך הוא דבריהם וגמילות חסדים שעשו, והוסיף להם טובה על טובה, שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. הסיפור הזה, אתם יודעים, באגדות חז"ל יש סיפורים שבהם אתה לא מבין כלום, ואז ברור שצריך לעשות כאן עבודה, ויש סיפורים שנחמדים בפני עצמם, יש כאילו סיפור, התחלה, אמצע וסוף, happy end, אפשר כאילו להסתפק בזה, נכון? מבחינה מוסרית זה סיפור מוסרי כזה, אבל בעצם, חז"ל בדרך כלל לא באים לספר לנו את אברהם אבי, ברוך הבא. איזה כיף לראות אותך. חז"ל לא באים לספר לנו את הידוע לנו מאליו. בסדר? חייב להבין שבסיפור הזה יש איזה עניין. ננסה להבין אותו. טוב. יש כאן חסיד אחד. שלמרות שהוא חסיד, הוא ירד מנכסיו ואשתו כשרה, לסוף נעשה שכיר. קודם כל יש פה איזו אמירה מאוד מעניינת, שסתם חסיד הוא לא שכיר. כן, אמר לי פעם איזה עצמאי, שעצמאי מתפלל לאחד, ושכיר מתפלל לראשון, לחודש. הבנתם? עצמאי מתפלל לאחד, הפרנסה מהשם יתברך. שכיר הוא עובד, ובראשון לחודש המשכורת נופלת. אז סתם חסיד הוא מעדיף להיות כנראה עצמאי, כי בלי ספק כשאדם הוא עצמאי, הוא הרבה יותר חש את השפע של השם יתברך. אדם שהוא שכיר, הוא תמיד פרנסה עם השם יתברך. אבל מישהו שכיר, הוא עובד כאן, והמשכורת נכנסת משם. מישהו עצמאי, כוחות מגיעים, לא מגיעים, פתאום מגיע תיק, פתאום הוא במשבר, פתאום... יש כל מיני שגחות כאלו. זה ברור, כן, שהאנשים שאני הכי הרבה מכיר שהם עצמאים, זה בדרך כלל נהגי מוניות. אז הם מאוד חיים ככה באמונה. מה שצריך להגיע, יגיע. נגיד מה, נהג מונית צריך להרוויח בין משהו, בין 800 אלף שקל ביום, כדי להביא משכורת סבירה הביתה. יגיע, לא יגיע, יגיע הכל. פעם לקחתי איזה מונית, הייתי צריך... התחלנו לדבר, הוא אומר לי, פרנסה מהשמיים, הכל מהשמיים וזה. והיה יום כזה גשום וסוער ו... אמרתי לו, תגיד, כמה יעלה לי שתיקח אותי הביתה מפה? זה היה מירושלים. אמר לי, וואלה, אתה מוצא חן בעיניי, זה סך הזה מחיר, 250. משהו זה זול. אמרתי לו, תודה, יאללה, בוא ניסע, קח אותי. אז הוא אומר לי, אמרתי לך פרנסה מהשמיים? הנה, אני עשיתי נזיעה של 30 שקל, פתאום בא לי 250. בטח אני גם בחזור יהיה לי מישהו. כאילו ככה הוא כבר... זה נכון. אז החסיד הזה, הוא ירד מנכסיו, אין לו ברירה, הוא נעשה שכיר. זה מאוד יפה. כלומר, זה חלק מה... כנראה חלק מהחסידות שלו, שלמרות שהוא ירד מנכסיו, הוא לא נשבר. הוא לא... זה בסדר, אז הוא יהיה שכיר. פחות זהו, ילך ויעבוד, יפרנס את אנשי ביתו. פעם אחת היה חורש בשדה, ופגע באליהו וכו'. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, הזכרנו כאן כמה פעמים שאליהו הנביא, כן, בדמות ערבי אחד, כתוב לעתים הוא נגלה כערבי, נכון? או לעתות הנצרכים הוא נדמה כערבי. אליהו הנביא זה כל מיני התגלויות שמטלטלות לנו את ההווה. הם לא על הסדר, הם לא על הרצף. זה גילוי אליהו. פתאום בא לך איזושהי סיטואציה או מפגש עם איזה מישהו שגורם לך, עלול לגרום לך לשנות את כל ה... לשנות את כל כיוון החיים שלך. בסדר? כתוב כאן כערבי, אז אני נזכר שלפני שבועיים חזרנו משבת בצפון, היה פקקים, היה פקקים וכל זה, ובקיצור, עובד לקח אותנו דרך ומלפחם, דרך סלם, כל מיני כפרים כאלה ואחרים. זה היה ממש ככה, מפותל כזה, דרך לא דרך, חשוכה גם, זה היה ממש כאילו, כמו לנסוע בתוך שכונות כאלה ערביות של... בשלב מסוים אני לא הבנתי, הווי זה הראה לי שצריך לפנות ימינה, לא הבנתי אם זה ימינה כאן או ימינה עוד איזה 20 מטר, היה שם שתי פניות. אז כזה עצרתי את הרכב, התלבטתי. פתאום עוצר לידי מישהו, עושה לי ככה, תוריד את החלון. אתה צריך להגיע לכביש ואדי ער, אל תסע מבו, יהיה לך בו את הפקק שברחת, תסע משם, תרד למטה, בכיכר ימינה וזה. אמרתי לו, אליהו הנביא, לעתים הוא נדמה כערבי, תודה רבה. היה מוצא שבת. הוא צדק, כן, הוא כיוון אותנו נכון. מה, איך אנחנו מגיבים כשמשהו כזה מטלטל אותם? כשנכנס לנו איזה משהו לחיים, שהוא לא על הסדר, הוא לא על הרצף, כמו סוג של הצעה כזאת, בוא תהיה מיליונר. המדרש מתאר כאן הבדל בין גברים לנשים, שהוא הבדל נכון. אפשר לומר באופן כללי שגברים הם יותר תבניתיים. כאילו, מה אתה מדבר איתי עכשיו שטויות? מה זה הדבר הזה? מה, אתה קוסם? מה זה הקוס פוקוס? עוזבי מהחיים, תן לי לעבוד, תן לי לגמור. ויש לאישה איזה... כיוון שאישה היא גם יולדת, וגם עם ילדים, הרבה, וגם זה, יש בה יותר גמישות, יותר תהליכיות, היא יותר פתוחה לאפשרויות. כן? הגבר, אם לא, כאילו מסתדר לו במטריצה, בתבנית, לא בזמן, לא בשעה, לא ב... אז זה לא נכנס לו. אבל אישה, מכיוון שהיא, ככה הקדוש ברוך הוא ברא, את האישה, מכיוון שהיא, תפקיד האימהות, הוא מוטל עליה, וילדים זה הדבר הכי גמיש בעולם. אני כן רוצה, אני לא רוצה, לא, אני רוצה את זה, לא, אני רעב, לא, אני... נכון? לא, אז כאילו נדרשת איזו מיומנות מאוד מאוד גבוהה של גמישות נפשית, שהיא מאוד מאוד חשובה. אז לכן, האיש כאן, שהוא למרות שהוא חסיד, הוא צא לי מהחיים, מה אתה רוצה ממני? אתה שם איזה... אבל כשאליהו הנביא חוזר שלוש פעמים, אז הוא אומר, אוקיי, למה הוא לא מסוגל להגיד את זה בעצמו? טוב, אתה יודע מה, תביא. זה כאילו מחוץ לספקטרום שלו. אבל הוא מסוגל להגיד, אשתי היא... זה שאלה בשבילה. היא תבין בזה. היא גמישה כזאת, היא יכולה, יש לה, היא רואה את הדברים בצורה אחרת. נכון? או. גבר רואה את הדברים, או ככה, או ככה. ואשתו יכולה להגיד, רגע, יכול להיות שבכלל תהיה אפשרות שלישית, בוא נחשוב גם, לא, אבל אין אפשרות, לא, אולי תהיה אפשרות שלישית. הלך אצל אשתו ואמר לה, בא אליי אחד והטריח אותי עד שלוש פעמים ואמר לי, יש לך שש שנים טובות, מתי אתה מבקש אותם עכשיו או בסוף ימיך? אמר לה, ומה את אומרת? אמרה לו, לך, אמור לו, אבה אותן עכשיו. מה זה? על פניו, דווקא איש חסיד שירד מנכסיו, אז צריך לדאוג למה? לפנסיה, נכון? עכשיו יש לו כוח, הוא עוד חורש בשדה. אבל עוד מעט, עוד איזה 10-20 שנה, לא יהיה לו כוח. אז כמה זה נחמד לדעת שבשבע שנים האחרונות אתה תהיה מסודר, תהיה, זהו, תוכל, שבע שנים האחרונות, יוצאת לפנסיה, להתפרנס בכבוד, לשבת ללמוד תורה. נכון? איזה גישה זאת? גישה תכנונית. תכנונית. וואלה, אני... זה כנראה אולי הייתה הגישה או הדעתו של האיש. מה אשתו אומרת לו? זה נקרא אומנות ההווה. היא פתוחה לעת רצון. אם יש עת רצון, קח אותה עכשיו. אל תנסה לתכנן אותה. מי אמר שתהיה כאן בכלל בעוד שבוע? אל תנסה. קח את זה עכשיו. עכשיו זה קורה, עכשיו ניקח את זה. הניסיון לתכנן את זה, הניסיון להנדס את זה, הניסיון כאילו להגיד, הוא ניסיון ש... כנראה הוא סוג של ניסיון, האם אני בהכלל מבין שיש כאן איזה עת רצון. אמרה לו, עווה אותן עכשיו. אם יש עת רצון, שזה יקרה עכשיו. עכשיו זה קורה. זה נקרא אומנות ההווה. הגנב הגדול של היום זה מחר. כן? לא, אני אשמור את זה. אני בעוד שבוע, בעוד שבועיים, אני עזוב אותך. עכשיו זה קורה. כן, יש מישהו שאומר, יש לי איזה מתנה, אני אשמור אותה, אני אתן אותה למישהו. עכשיו אתה פוגש אותו, תגיד לו את זה עכשיו. לא יודע, אם אתה תהיה פה, אם הוא יהיה פה, אם... יש עכשיו את רצון, זה קורה עכשיו, תזרום עם זה. זה לדעת לתפוס את הזמן ואת השעה, זה התכונה של, של האישה. בתניה, הגיבור של התניה נקרא בינוני. בינוני, יש כאלה שמסבירים שבינוני הכוונה איש ההווה. עבריין תקוע בעבר, הצדיק הוא איש העתיד שנשלח מהעתיד אל ההווה, אבל בינוני, בלשון הראשונים, אומרים עבר, עתיד, והווה זה נקרא בינוני, זמן בינוני. אז הבינוני כל הזמן עסוק בעכשיו. הוא לא עסוק בתקוע בעבר, הוא גם לא אומר מה עוד שבוע. אני צריך לנצח היום. היום אני צריך לנצח. היום, אם בקולו תשמעו. רבי נחמן אומר שהמילה, לא רבי נחמן, בספר דברים, המילה שמופיעה אחרי הרבה פעמים זה המילה היום. יש משהו ביום שאתה אומר, אני לא צריך להתגבר על מחר, אני עכשיו. אם יש לי איזה עת רצון כזה, נכון? או משהו שככה, איזה חשק. אז אני אגיד, טוב, אני אשמור את החשק למוחרתיים. מי אמר שמוחרתיים החשק הזה בכלל יהיה? אולי הוא ייעלם. יש לך עכשיו חשק? עכשיו תלך, תפתח איזה ספר. אדם יש לו חשק. לא יודע מה, לדף יומי. עכשיו הרבה אנשים התחילו דף יומי, כן? זה אומר עצמו, טוב, אני דף יומי, אבל אני אתחיל בשבת. עזוב, יש לך חשק, עכשיו תלך, תפתח ספר. כשדופקת על הלב עת רצון, צריך לנצל אותה. אז היא אומרת, יש כאן איזה מישהו, מספר סיפור. בוא נתחיל את זה עכשיו, אין מה לדחות. אמר לו, לך ועבה אותן עכשיו. אמר לו, לך לביתך, ואין אתה מגיע לשער חצרך, עד שתראה ברכה פרוסה בבית, היו יושבים בניו לחפש באדם באפר, ומצאו ממון שאיזונו בו שש שנים וקראו לי אמא. טוב, אתם יודעים שיש המון המון דרכים שאפשר להתעשר בהם, נכון? הוא יכול היה למצוא כסף בשדה, בעצמו, האיש הזה בעצמו. הוא יכול היה ליפול להם רגל מזהב מהשמיים, כמו שמופיע בסיפור אחר. יש כל מיני אפשרויות להתעשר. האפשרות שקורית כאן זה שהילדים שלו משחקים בארגז חול ומוצאים אוצר. האפשרות הזאת היא בעצם היא שיקוף של התהליך. אתם יודעים שהכסף, איך משיגים אותו, זה גם אומר משהו, נכון? אם הכסף הושג בצורה מסוימת, זה דבר אחד, אם הושג בצורה אחרת, זה דבר אחר. כסף שמגיע על ידי ילדים, מה הוא מבטא? הוא מבטא תמימות. כלומר, האישה והאיש, שניהם יש בהם איזושהי תמימות, יש לו תמימות שהוא נועץ באשתו, ויש בה תמימות שאם עכשיו יש את רצון, נקבל אותה עכשיו. אתם תמימים, הכסף יגיע בתמימות גם, דרך הילדים. לא הגיע יחסיד לשער עד שיצא אשתו לקראתו, הוא בישרה אותו. מיד הודע לקדוש ברוך הוא ונחה דעתו עליו. קודם כל זה מאוד יפה שהוא הודע, כמובן הודע לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ומה זה נחה דעתו עליו? הוא ככה הסתכל על השדה ואמר, שש שנים עכשיו יש לי שקט. שש שנים יש לי שקט. ואולי גם יותר משש שנים, מפני שהאוצר הזה שהוא מצא, אפשר גם להסתחר בו. ולהרוויח עליו, וגם אם אני צריך להחזיר, נגיד שהוא מצא מיליון שקל, והוא צריך להחזיר מיליון שקל בעוד 6 שנים. בינתיים, בשש שנים הללו, הוא יכול לשחק עם המיליון האלה, ויהיה לו רווחים, והוא... אז זה מרגיע אותו. נחה דעתו עליו. הוא רגוע. הודה לקדוש ברוך הוא, והוא רגוע. אבל אשתו, הכשרה, חושבת אחרת. מה עשתה אשתו הכשרה? אמרה לו, מכל מקום כבר משך עלינו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד ונתן לנו מזון 6 שנים. נעסוק בגמילות חסדים שנים הללו, שמה הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו משלו. אז אני כאן מתלבט איך להסביר את זה. אבל נראה לי שיש כאן איזשהו דיון, מה תפקיד השפע שאדם מקבל? מה תפקיד השפע? אדם מקבל לפעמים שפע. לא רק כסף. יכול להיות שפע של, פתאום איזה שפע של דעת. יורדת לאדם איזה יורד לו שפע של דעת. או איזשהו שפע של השפעה על אחרים. יכולת כזאת. מה תפקיד השפע? אפשרות אחת זה, תפקיד השפע, אני עכשיו רגוע, נחה דעתי. זהו, יש לי ניחות רגוע. ואפשרות שנייה, שכשאנו מקבלים שפע, זה כדי להשפיע אותו לאחרים. קיבלת? כדי להעביר הלאה. כדי לחלוק. כדי להגדיל את מעגלי השפע. בשביל זה נתנו לך. או לך. לא כדי שתשמור לעצמך. אלא כדי שתעביר הלאה. היה לך טוב? יש לך משהו? תעביר אותו הלאה. אז היא אומרת לבעלה, החסיד, רגע, אולי נעשה אחרת. אולי, ויש כאן ביטוי מאוד מאוד מיוחד, מכיוון שכבר משך עלינו הקדוש בחוכות של חסד, אז בוא, מה היא בעצם מציעה לו? למה שהחוט ייגמר בנו? בוא נמשוך את החוט הלאה. בוא נמתח אותו עוד, אליו. בוא נמשיך את הפעולה הזאת. בוא נהיה גומלי חסדים. עכשיו, יש פה איזה ריזיקה מסוימת. מדוע? כי הצבתי לפניכם את האפשרויות. אפשרות אחת זה לקחת את הכסף הזה, מיליון שקל, להגיד, אוקיי, מיליון שקל, האמת זה די קרוב במיליון שקל. משכורת שנתית היום, ממוצעת, היא קרוב ל-20,000 שקל של 2 בני זוג, נגיד, אז זה 240,000 שקל בשנה, כפול 6, קרוב, נגיד שהוא מצא מיליון שקל, בסדר? אז אפשר את המיליון שקל לקחת ולהשקיע. לקנות בהם, להסתחר וכו', ואז בסוף של שנים הוא יוכל להזיר את המיליון, ויהיה לו גם איזשהו יתרה, לשחק איתה. אבל מה הם עושים? במה הם נוגעים? הם נוגעים בקרן. הם לוקחים את הכסף שהם קיבלו למזונות, ומתחילים, מה? הם גם משתמשים בזה כדי לאכול, אולי מצמצמים, אולי הם נשארים באותה רמת חיים, וגם מה? מתחילים לחלק לאחרים. כלומר, הם הולכים, האישה מציעה לבעלה ללכת בכל הכוח, על הפירוש שלה לשפע. מה הפירוש שלה לשפע? קיבלנו שפע לא כדי שיהיה לנו יותר קל, או כדי שיהיה לנו יותר נחמד, אלא קיבלנו שפע כדי להעביר אותו הלאה. בסדר? משך עלינו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד, ונתן לנו מזון 6 שנים, נעסוק בגמילות חסדים שנים הללו, שמה הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו משלו. אולי החוט הזה יימשך. וכן עשתה. כל מה שנתנו בכל יום ויום, אמרה לבנה הקטן, כתוב כל מה שאנו נותנים. הנה עוד פעם מופיע כאן, אם הייתי מורה לספרות, הייתי אומר מוטיב הבן הקטן. אבל אני לא מורה לספרות, אז אני יאמר הבן הקטן. למה היא נותנת לבן הקטן לכתוב? למה היא לא כותבת? למה בעלה לא כותב? אפשרות אחת, לחנך את הילד למצוות. אפשרות שנייה, גם כשאתה בוחר לעסוק בגמילות חסדים, יש סכנה. מה הסכנה?
גאווה.
גאווה. הנה, תרמתי להוא, תרמתי לזה, בניתי את זה וכו'. אז היא כאילו אומרת לבעלה, בוא לא נדע. אני אגיד לבן, הוא ירשום, זה יהיה רשום במחברת שלו, בטח הוא רשם את זה כזה, בכתב כזה יפה של כיתה א', אבל לא אתה תרשום ולא אני ארשום. כי אם נרשום, זה יירשם לנו באישיות, אנחנו נרגיש ככה טיפה מנופחים. אז ניתן לו לרשום, אנחנו כן רוצים לדעת מה אנחנו עושים, אבל דווקא ש... דווקא... עכשיו הילד לא מבין, הוא לא... הוא אומר אותו, תרשום, משפחת מזרחי, תרשום, 2 ו-5 אפסים אחר כך. הוא לא מבין מה הוא רשם, הילד. אז זה כנראה כדי להתחמק מהגאווה שעלולה לתפוס אותם, כאשר הם נהיים כאלה גומלי חסדים וכן על זה הדרך. וכן עשה. לסוף 6 שנים בא אליהו זכור לטוב ואמר לו, כבר הגיע העונה ליטול מה שנתתי לך. זהו. נגמר העת רצון. אני רוצה להגיד על זה משהו. גם זה קשור למה שדיברנו מקודם, לנצל את העת רצון. אמר לי פעם את זה, זה תלמיד חכם, לפני 4 שנים. אז הוא אמר לי, תשמע, עכשיו מאוד מאוד כאילו פונים אליי ומבקשים שאני אבוא להעביר שיעורים ודברים שאני אומר מעניינים לא בטוח שתמיד יהיה ככה, אולי בעוד כמה שנים זה יפסיק לעניין. עכשיו זה עת רצון, אז אני צריך לנצל אותה. כל מה שאומרים לי, פונים אליי, אני אומר כן. אני לא אומר, טוב, זה פונים אליי, אז יש זמן, עד גיל 80 אני אגיע לכולם וזה. לא, אני אומר, אולי יום אחד זה התחלף, הסתיים, לא יודע. עכשיו זה קורה, עכשיו אני הולך על זה. אז עת רצון, ונדמה לי שפעם דיברנו על זה במכון הוראה, איזה שיעור, נכון? עת רצון זה זמן שצריך לתפוס אותו, לא לפספס אותו, כי יכול להיות שכעבור 6 שנים או זמן מסוים, נגמר. זה עניין גדול. אמר לו, כשנטלתי, לא נטלתי על המידת אשתי, אף שאני מחזיר, לא אחזיר אלא מידת אשתי. אני חושב שהכיוון, שהפירוש כאן מידת אשתי, זה לא כאילו ביקשתי מן הרשות, אלא הדעת שלה, הראש שלה. זאת אומרת, גם כשקיבלתי ממך, מי שעזר לי בכלל לקבל את המתנה הזאת, זה היה הראש של אשתי, שהיה פתוח לאפשרויות, להפתעות, לגמישות, כן, הרי... כאילו גברים הרבה יותר מחוברים ללוז, לשעון, לזה, לא, זה לא בשעה, עבר הזמן, אני יודע, וזה בסדר, זמן עכשיו, זה קורה, זה כרגע, נכון? יש צדיקים שהם מבחינה כזאת, הרב אלישע זכר צדיק לברכה, עכשיו אנחנו עסוקים בכבודו, עוד מעט שנה לפטירתו, הוא היה מעל השעון. זה, הדברים היו קורים כשהם היו קורים. שיעור מכון מיר ביום 5? מתי השיעור? כשהרב היה גומר את הסבב שלו, אז הוא היה מגיע. 1 בלילה, 1:30, 2 בלילה. עכשיו זה קורה. מה עם השעון? אין שעון, זה כאילו מעל הזמן. משהו מאוד מאוד חי. מי אמר שהשעון צודק? אתם יודעים, יש הבדל בין שעון כזה, עכשיו השעון הזה לא עובד, בין שעון דיגיטלי. מה ההבדל? שעון דיגיטלי, אתה רואה רק את נקודת הזמן האהובית, עכשיו, כעת. זהו. ובשעון כזה אתה רואה את כל המרחב, ואתה מבין איפה אתה נמצא עכשיו ביחס לכל המרחב. אחרת לגמרי. אז הוא אומר לו, תשמע, אני כשנטלתי, נטלתי מדעת אשתי, מהראש שלה, יש לה דעת. גם עכשיו אני רוצה רגע לשאול את דעתה. הלך אצלה ואמר לה, כבר בא הזקן ליטול את שלו. אמרה לו, לך ואמור לו, אם מצאת בני אדם נאמנים ממנו, תן להם פקדונך. עכשיו, במילה הזאת, אני חושב שמתגלה הסוד של כל הסיפור. הסוד של כל הסיפור. מעבר לאומנות ההווה, כמו שאמרנו, לרצון לממש עכשיו, לא לתכנן. מה שאתה יכול לעשות עכשיו, תעשה. עכשיו, תרוויח. מחר זה עולם אחר לגמרי. אבל יש כאן עוד משהו. המילה כאן, המיוחדת, היא המילה פיקדון. אנחנו מתהלכים בעולם הזה בתחושה של בעלי בתים. אדם אומר, הבית שלי. האוטו שלי, הילדים שלי, נכון? הכל שלי. זה לא שלך. מי כתימני והשלם? יש מקום להסתכל על הכל בתור פיקדון. הילדים זה פיקדון. הבית זה פיקדון. פיקדון, הקדוש ברוך הוא מפקיד אצל כל אחד מאיתנו, מפקיד אצלו. כל מיני השקעות. מפקיד. זה שלו. מלוא כל העולם כבודו. והוא מחלק. לפי מי שנראה לו. אם אתה פקיד נאמן, שמשתמש בפיקדון כמו שצריך, לטובת המטרה שהפיקדון ניתן לך, אז המלך יגיד, אוקיי, עם פקיד כזה אני אוהב לעבוד. אבל אם אתה לא פקיד נאמן, או אפילו חמור מזה גזלן, ולוקח את זה לעצמך, אומר המלך, אוקיי, ככה המדרש הרי ככה מסביר את היחס בין עשירים לעניים. הקדוש ברוך הוא אומר לעשיר, תקשיב, הכסף שאצלך הוא לא שלך בכלל, הוא שלי. אני הפקדתי את הכסף של העני אצלך, כדי שתעביר לו, ואתה לא העברת לו. אז אני מצטער, לוקח את הכסף אליי. זה לא שלך. לכן זה נקרא צדקה ולא חסד. אתה פשוט עושה צדק. הכסף של העני זה כמו שהכסף שלי נמצא בבנק. אני מגיע לפקיד בנק, אני אומר לו, אני צריך את הכסף. הוא אומר לי, לא, זה לא, זה לא שלך בכלל, זה שלי. אני אגיד לך תודה, כי שירתת אותי בבירוקרטיה. אבל זה לא כסף של הפקיד, הוא לא עושה לי טובה, נכון? זה כסף שלי. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא לעשיר, הכסף של העני נמצא אצלך. זה שאתה נותן לו את הכסף, אתה לא עושה לו טובה, אתה פשוט סוגר את החוב, זה הכל. אתה עוד לוקח את זה לעצמך? להסתכל על העולם כפיקדון. החוכמה שלנו היא פיקדון, ואפשר גם אותה לקחת, אם אדם לא משתף אחרים. זה מדרש מפורש. מדרש אומר, רש ואיש תככים נפגשו, מאיר השם מעיני שניהם. רש ואיש תככים, רש זה אני, זה מישהו רש בתורה, ואיש תככים איש מלא תוכן. אם הם מאירים אחד לשני מצוין, אבל אם האיש תככים לא מוכן לעזור לרש, אז הקדוש ברוך הוא אומר, יכולני לעשותך גם כן רש. יקחו לך את החוכמה. להתהלך בעולם במוד של פיקדון, זה אומר שאני כל הזמן צריך לדאוג להיות ראוי לפיקדון הזה. והאישה כל הזמן שאלה את עצמה, למה קיבלתי שפע? מה פתאום הקדוש ברוך הוא נגע בי? פתאום משך על האיכות של חסד. רק בשביל עצמי? רק בשביל זה? לא. לא, יכולה להיות מטרה הרבה יותר נעלה. המטרה הרבה יותר נעלה היא כדי שאנחנו נהיה כלים להמשיך את... בכל הקדוש ברוך הוא מצא בנו שותפים נאמנים, שזה בעצם תפקידם של כל העשירים, להיות שותפים נאמנים להמשכת השפע. תשימו לב, איפה אליהו הנביא פוגש את האיש הזה אחרי 6 שנים? איפה? זה לא כתוב מפורש, אבל באופן פשוט זה קורה בשדה. כלומר, הוא נשאר בשדה. זה נראה שהוא לא החליף מקצוע, זה לא שעכשיו נהיה איזה מיליונר. הוא ממשיך. הם ממשיכו את החיים שלהם כרגיל. אתם יודעים שעשו פעם איזה מחקר על הזוכים הגדולים שזכו בפיס. אפשר להגיד שזה התחלק לשניים. אלה ששמרו על אורח החיים שלהם, לא החליפו את העבודה, המשיכו לקום כל יום לעבודה, ולקחו את הכסף, קנו בו דירות לילדים, אני יודע מה, הם התברכו מן הדבר הזה, ואלה שברגע הכסף הגיע, הזמינו את כולם לקרוז, לרודוס, התפטרו מהעבודה, זה, ובדרך כלל הם איבדו את כל ממונם וצללו. אז זה נראה שהאיש הזה הוא ממשיך כרגיל. וכשהוא בא לאשתו, היא אומרת לו, אם מצאת בני אדם נאמן, תן להם פקדונך. אני מראש התייחסתי לזה כפיקדון. וככה כל אחד מאיתנו צריך להתייחס אל נקודות השפע שיש בנו. בין אם זה כסף, בין אם זה חוכמה, בין אם זה כישרון בעסקים, בין אם זה כישרון בהנהגה. זה לא שלך. זה פיקדון. אתה קודם צריך לשאול את עצמך, למה נתנו לי את הפיקדון הזה? מה התכלית שלו? יכול להיות שעל הדרך אני גם נהנה. העשיר על הדרך הוא גם נהנה. יכול להיות שאני גם מרוויח מהדבר הזה, אבל זה לא העיקר. זה המוצר הנלווה, זה הביי פרודקט. הדבר המרכזי הוא שהפיקדון הזה ניתן לי בשביל משהו. כדי שאני אעשה איתו משהו. כדי שאני אמשיך את השפע הזה הלאה לעוד מקומות.
אבל זה ניתן בכפייה.
לא הבנתי?
זה ניתן בכפייה, להגיד את בן אדם
מדהים
כזה. קיבלת את
התקציב
שלך, אתה
מדהים,
תגיד תודה, אבל אם אני
לא רוצה. יכול להגיד לא רוצה. כאן הוא יכול להגיד לא רוצה. אבל זה מה שדיברנו בתחילת השיעור, חבל להגיד לא רוצה לדבר כזה. פותחים לך את רצון, הקדוש ברוך הוא נוגע בך. פתח את הידיים, תהיה גמיש. תהיה, לפעמים ככה, דופקים לך על איזה משהו שהוא לא מהכאן ועכשיו. ותראו, אני אגיד כאן עוד איזה נקודה שכדאי גם אותה להכיר. גם לידת ילדים היא סוג של פיקדון, ללדת ילדים. יש כאן אומרים, זה קודם כל נגמר תואר ראשון, אז תואר שני, אז דוקטורט, אז פוסט-דוקטורט, ואז גיל זה... אז נפנה זמן בלוז הצפוף ללדת ילד פסיק שתיים. כן? אבל אם אדם מבין שהכוח ללדת ילדים הוא פיקדון מאת השם יתברך, פיקדון הזה גם יכולים לקחת אותו. זה, הוא מגיע בדרך כלל בגילאים מסוימים, שבהם יש גם כוח, וגם גמישות, וגם מרץ, וגם זה. זה לא נמשך כל החיים. יש שלב בחיים שבו אדם אומר, זה כבר נהיה הרבה יותר מורכב והרבה יותר קשה. אז גם זה שייך פיקדון. יש כאלה אומרים, בסדר, מה הלחץ? אפשר לעוד 4 שנים, עוד 5 שנים. לא, אם עכשיו יש איזה עת רצון, ודברים קורים, ונולדים, אז זה לא סתם קורה. ראה הקדוש ברוך הוא דבריהם וגמילות חסדים שעשו, הוסיף להם טובה על טובה. לקיים מה שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום. כן, הוסיף להם טובה על טובה, אז אפשר להגיד, הוסיף להם טובה על הטובה שהוא נתן להם מההתחלה, ואפשר גם לפרש, הוסיף להם טובה על הטובה שהם עשו. הם עשו מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא הוסיף להם על המעשים האלה עוד. והפסוק כאן הוא פסוק מעניין. והיה מעשה הצדקה שלום. לא צדקה, אלא מעשה הצדקה. המעשה הצדקה מביא לשלמות. כשאדם מבין, משפחה מבינה, איש ואישה, שעיקר התפקיד שלנו זה להיות מעבירי שפע. וזה הדבר הצודק והנכון לעשות. ואם קיבלתי איזשהו עושר, איזשהו זה, שנפל עליי, זה לא כדי שאני אשמור את זה לעצמי, אלא כדי שאני אעביר את זה לאחרים. כן? אני זוכר, כשהיינו בשיעור ג' בישיבה, חזרנו מהצבא בדיוק, אז אתם יודעים, חוזרים מהצבא ומחפשים חברותות, אז היה כזה איזו התמיינות, ובאופן טבעי, החבר'ה שידעו ללמוד, אז כל אחד כאילו, והחבר'ה שפחות ידעו ללמוד, אז כאילו, אלה שיעמדו ללמוד, עשו חברותה עם אלה שידעו ללמוד, ואלה שפחות ידעו ללמוד, אז נשאר להם מי שפחות ידע ללמוד. זהו, זה כאילו היה העניין. זה החזיק איזה חודש, ואחרי חודש היה לנו איזה עונג שבת, ואחד החבר'ה קם ואמר, תגידו, מה הקטע שלכם? מה? יש פה חבר'ה שיודעים ללמוד, אבל הם דואגים רק לעצמם. מה, כאילו, קיבלתם איזה, הקדוש ברוך הוא נתן לכם מתנה, ואתם מבינים גמרא וזה, אז מה איתנו? אז הוא ממש נתן לנו כזה בראש, וככה כולנו היינו מזועזעים מזה. ככה טלטל אותנו. ובאמת באותו שבוע פירקנו את כל החברותות וקיבלת, אתה יודע ללמוד? למה אתה יודע ללמוד? כדי שיהיה לך עוד עם הזה. תפוס מישהו שפחות יודע וביחד. קדימה. תשפיע הלאה. תהיה מעביר שפע. אל תשמור את זה לעצמך. הנה זה גם מגיע בצורה של לימודית, אינטלקטואלית. זה כדי להעביר הלאה. פיקדון זו המילה. אומנות ההווה זו המילה. האישה כאן מאוד מאוד חכמה, כתוב כאן אישה קשירה מאוד חכמה, היא אומרת, דברים קורים עכשיו, ניקח אותם, ננצל אותם. אם הקדוש ברוך הוא נגע בנו בחוץ של חסד, זה לא כדי שנדאג רק לעצמנו. על הדרך אנחנו גם אוכלים, בסדר, אנחנו רגועים, אבל זה כדי שנעשה עם זה דברים הלאה, כדי שנמשיך את השפע הלאה, נמשיך את הברכה, נמשיך את הטובה, נמשיך את הישועה. ועל זה נאמר, והיה מעשה הצדקה, שלום. כולנו מחפשים בעצם... סוג של שלמות, נכון? מהי השלמות של האדם? מה תכלית השלמות של האדם? יש כאלה שמגדירים שתכלית השלמות של האדם זה להיות נותן. זה לקחת את מה שיש בו ולתת לאחרים. להעביר הלאה. מה שיש בי, מה שקיבלתי, להיות נותן. לפרגן. בשמחה ובטוב לב. ואנשים כאלה הקדוש ברוך הוא משפיע טובה על טובה וברכה על ברכה. חזקו ואמצו. לילה טוב אחי ורעי.